קראנו השבת את פרשת בעלותך. בתוך הפרשה הזאת, פרשת פסח שני, נשים היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות את הפסח במועדו. אומרת התורה שיש לזה פתרון, יש פסח שני. ולמדת אותנו התורה, כל מי שהוא טמא לנפש אדם, או היה בדרך רחוקה, ולא יכול היה לעשות הפסח, יש לזה תשלומים, יש תיקון. כאן אחד המקורות, שיש תיקון לדברים ש... אי אפשר היה לקיים אותם, אונס, או אפילו במזיד במידה מסוימת. יש אפשרות לתקן. קורבן פסח הוא יסוד האמונה. לכן גם באו אותם אנשים ואמרו, לא יכלו לעשות הפסח. יכול להיות בחגים אחרים, יש גם כן מצוות עלייה לרגל, מצוות חגיגה. לא באו אנשים הטמאים ומחפשים איזה אפשרות לתיקון הדבר, אלא קורבן פסח, קורבן שכל ישראל חייבים, קורבן שמבטא את יסוד האמונה, את יציאת מצרים. והרי אונס רחמנא פטרי, אבל אם מתגלגל הדבר שאנשים, סליחה, שאנשים טמאים, זה משהו רוחני גם כן. זה לא רק משהו קרה, נטמאו למיתים, או היו בדרך רחוקה והיו מעוקבים. כאילו מן השמיה עיכבו אותם. אפילו אם היו אנוסים, הייתה כאן איזה פעולה שמיימית שעיכבה את האנשים האלה מלקיים מצוות פסח. זאת אומרת, יש להם כאן איזה בעיה, שהם לא יכולים לבטא את האמונה, המצווה שמביעה את עומק האמונה, את שורש האמונה, הם לא יכולים לבטא, לתת לזה ביטוי, את גודל אמונתם השורשית. כלומר שיש להם איזה קלקול, איזה תומה רוחנית, איזה ריחוק מסוים מהקודש, היו בדרך רחוקה, וצריכים תיקון. ויש מזה ללמוד כמובן, כדוגמה, כבניין אב, לזה מצבים שאנשים נלצים, כאילו מעוקבים מלעלות, מעוקבים להתקדם. יש תיקון לזה, וצריך להיות ערנים שצריך לתקן את שורש האמונה. כאן, אומר הזוהר שיש מדרגות בקלקולים. יש תומות, מדרגות בתומה, מדרגות בלכלוך, בזוהמה רוחנית. ויש דרכי טהרה. אפשר ללמוד את זה מעגלת כלים. כלים שהתלכלכו בקר, ביסורים. אז אפשר לשטוף אותם ולהחזיר אותם לשימוש. כלים שבלעו איסור חם, הם צריכים עגלה. כלים שבלעו באש, כל אשר יבוא באש, תעבירו באש. צריך לעשות להם ליבון. ויש בזה מדרגות. יש ליבון קל, שהקש נשרף כשנוגעים בכלי שליבנו אותו. יש ליבון כבד, זה ליבון כזה שכל הכלי מתאדם, והוא פולט לחלוטין את כל מה שנבלע בו. וכמו שהוא בולע, כך הוא פולט. סדר התיקון הוא כבליעה, ככה פליטה. כמו שיש התיקון, הסילוק האיסורים מהבליעת האיסור של כלים, ככה אותו דבר האדם בעצמו. יש פעמים שאדם, הלכלוך הרוחני, הקלקול הרוחני מאוד מאוד חיצוני. מספיק לעשות שטיפה טובה שמנקה בקר. לא צריך לחמם, לא צריך בחם. יש פעמים שהמצב הוא כזה שיש כאן בליעה יותר עמוקה. עשו עבירות בהתלהבות, באש פנימית, בחום כזה פנימי. וצריך אז עגלה. צריך גם בחום פנימי גדול לתאר את הנפש. ואהבת השם גדולה. ויש פעמים שהבליעה של תומת הנפשות היא עוד יותר. היצר מאוד קבע את משכנו בתוך האדם וחוזר ומפתה את האדם הרבה. צריך פה תיקון הרבה יותר גדול. וצריך כל אשר תעבירו באש, כל אשר היה באש צריך להעביר באש. כלומר, ומהי האש הזאת? האש הזאת היא אש התורה. הלא כל דבריי כאש, נאום השם. התורה גם נמשלה למים. הול כל צמא לכו למים, ואין מים אלא תורה. כלומר, התורה היא מטהרת. לימוד התורה הוא יכול לסלק כל תומת הנפשות. הוא מתאר מהקלקולים היותר גדולים. דברים שקורבנות לא מחפרים, מחפר את התורה, התורה וגמילות חסדים. לימוד התורה יש בו איזה תיקון מושלם, שהוא מתקן את האדם תיקון מלא. אבל כפי שאמרנו, התורה יכולה להיות, ללמד באש של התלהבות, באש של קודש, והתורה יכולה להתלהבות באהבה, ובנעימות גדולה מאוד, שזה בחינה אולי של מים, כי יש לתורה את שני הצדדים האלה, גם נמשלה למים, גם נמשלה לאש. זה התיקון שאנחנו יכולים לעשות היום, שבית המקדש איננו קיים, ושאי אפשר לחפר על האבונות בקורבנות, אבל יש להם כפרה היום בלימוד התורה. אנחנו נמצאים עוד בימים הסמוכים לחג השבועות, המשך ימי התשלומים של חג השבועות, שלא היה בית המקדש שהיה קיים, לא הספקנו להקריב קורבנות של חג השבועות, קורבן חגיגה, היינו יכולים עוד לעשות תשלומים עוד 6 ימים אחרי, כלומר שיחד יהיו 7 ימים, כולל חג השבועות. וחג השבועות מתן תורה. דיברנו בצאת חג השבועות, דיברנו על מהלך חדש שצריך להיות בישיבה. וברוך השם, ההתחלה לא רעה, אבל צריך עוד לשפר. ואני רוצה קצת ללמוד את דברי הרמב״ם על מצוות תלמוד תורה. הרמב״ם פותח בפרק ג' מהלכות תלמוד תורה, ושלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, שנאמר זרוע לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי. כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. כל מי שירצה, יבוא ויטול. שמא תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה. הרי הוא אומר, בלי בי מלאכים ימלוכו, ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים ישורו. הלמדת שכתר תורה גדול משניהם. כלומר, היה אפשר לחשוב שכתר כהונה זוכים בהם רק הכהנים. אז לא כל אחד יכול לזכות, סימן שזה כתר מאוד מיוחד. אז הוא עולה על כתר תורה, שכתר תורה כל אחד יכול לזכות בו. כתר מלכות שזכה בו רק דוד המלך וזרו אחריו. זה כתר מיוחד מאוד, שלא כל אחד יכול לזכות בו. כתר מעולה. באה התורה ואומרת, רמב"ם מלמד אותנו שלא כך. אלא גדולה, כתר תורה גדול מכולם, שהוא אומר, בי מלאכים ימלוכו, בי זה התורה. התורה היא קובעת את סדרי המלוכה. התורה קובעת את סדרי הכהונה. מי שמכתיר את המלך, הוא יותר חשוב מהמלך. הוא קובע מי המלך, הוא מכתיר אותו. מי שקובע את מצוות הכהונה ואת סדרי הכהונה, הוא בעל הבית על הכהונה. התורה היא למעלה מהכהונה. והעוסק בתורה הוא התורה. מי שלומד תורה, הוא נהיה תורה. והוא במדרגה, יש לו כתר תורה, והכתר התורה הוא כתר שגדול מכל הכתרים. זה שהתורה מתפשטת לכולם, וכולם יכולים לזכות בה, זה לא חיסרון. זה מעלתה של התורה. הרב אומר באיזה מקום שהפילוסופיה היא מוגבלת. שהיא לעומת האמונה. הפילוסופיה היא מתאימה רק לאנשים עם כישרונות גדולים. אנשים שאין להם כישרונות לא יכולים לעסוק בפילוסופיה. והאמונה, יכולים להיות כל אנשים גם שאין להם כישרונות, יכולים להיות מאמינים. במבט החיצוני אפשר לחשוב שהאמונה זה פחות מאשר הפילוסופיה. כי הפילוסופיה זה היא אריסטוקרטית, כן? היא רק למיוחדים. והאמונה, כולם יכולים להיות מאמינים. זאת אומרת, זה דבר השווה לכל נפש, למחנה משותף נמוך. לא כן הדבר. זה גדלותה של האמונה, שהיא יכולה להתפשט, היא מופשטת מאוד. ולכן היא נכנסת בחורים ובסדקים, דבר שהוא מגושם. הוא לא יכול לחדור ולעבור ולהיכנס בכל הפינות ובכל המקומות הצרים ביותר. דבר שהוא מופשט, הוא ענק ובלתי גבולי, וכיוון שהוא כסה גדול, אז גם אין דבר, שום דבר שמקביל אותו. זאת מדרגתה של התורה, שהתורה היא מעולה מגדלותה שהיא שווה לכל נפש. עד כדי כך שאפילו גוי שלמד תורה זה מדרגה מיוחדת. כן. ומדרגה, אמרו חכמים, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. כהן גדול. נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים. ממזר זה פסול. אבל אם הוא למד, אם הוא תלמיד חכם, הסדר, יש לו סדר קדימויות. אם אפשר להציל אחד משניהם, מצילים קודם את ממזר תלמיד חכם. ואחר כך כהן גדול. תלמיד חכם הוא קודם גם למלך. קודם לכולם. אם המלך לא תלמיד חכם, והוא תלמיד חכם, הוא קודם לכולם. סדר קדימויות. בסוף מסכת הוריות נזכר הדבר הזה. שנאמר, תלמיד חכם, אמרו חכמים, עוזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול לעם הארץ, שנאמר יקריי מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. התורה עליונה, היא מרוממת את האדם, היא מעל, בגלל היותה עליונה מאוד, מופשטת, רוחנית, אז הפגם שיש, האישי שיכול להיות באדם, כמו ממזר, הוא לא פוגע בתורה, זאת אומרת, זה שהוא אדם שהוא לא שיש לו איזה פגם, זה לא יכול לפגוע בתורה, כי התורה היא מעל כל מעל המציאות. תלמיד חכם, כהן, לא יכול להיות ממזר. הוא פסול, הוא לא יכול להיות, לא יכול לשמש בכהונה. אבל תלמיד חכם, כן. למה? כי התורה היא עליונה. היא לא נפגמת, אי אפשר לפגום אותה. היא אש. היא מעל הגבולות. ומי שמתחבר אליה, הוא נעשה במדרגתה. עד כדי כך שהתורה נעשה דילי. כמו שהגמרא אומרת במסכת קידושין. שתלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. למה התורה נעשה דילי? וזה חידוש עצום מה שהגמרא מחדשת לנו. כי באמת, איך יכול להיות שתלמיד חכם מחול על כבודו? זה כבודו האישי? מכבדים אותו מפני, מהצד האישי שלו? הרי בעצם מכבדים אותו מפני שהוא למד תורה, מפני שהוא גדל בתורה, מפני שהוא נושא את התורה עליו. וכן הדוגמה, אם נגיד, אם מישהו הולך עם ספר תורה, והוא יקום בפני הספר, והוא יגיד שבו, שבו, שבו. מה זה שייך? לא קמים בשבילך, קמים בשביל הספר. אתה עדיין מחזיק את הספר, אבל זה ספר תורה. גם תלמיד חכם, יש לו תורה בתוכו. אבל הוא איש תורה, הוא תלמיד חכם. איך הוא יכול למחול על כבוד התורה? ובכל מקום שנזכר כבוד תלמיד חכם, נזכר כבוד תורה. הרב ציוד היה אומר, שם לב להדגיש את הדבר הזה. לא מכבדים את התלמיד חכם, מכבדים את התורה, כאן זה תורה. תלמיד חכם זה תורה. כבוד תורה עדיף, כך אומרת הגמרא במסכת מגילה. כן? לכבד תלמיד חכם, זה כבוד תורה. ומחדשת לנו הגמרא שתלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. איך הוא יכול למחול? זה כבוד שמיים, זה כבוד תורה. הוא לא יכול למחול. כן יכול למחול. כי התורה מתעצמת בו, הוא והתורה נהיה אחד. והתורה כביכול נעשית, זה הוא. התורה זה הוא. התורה מוחלת על כבודה. כאילו, כן. זה לימוד גדול כמה החיבור נעשה בין האדם ובין התורה. זה לא חמור נושא ספרים. זה לא איזה תלמיד חכם שיש לו מאגר של מידע בראשו. הוא והתורה נהיים אחד. מציאות אחת. אבל כדי להיות תלמיד חכם, הוא מלמד אותנו גם הרמב״ם, צריך מידות טובות. לא, התורה לא מצויה לא בגסי הרוח, ולא במי שמרבה בסחורה, הולך מעבר לים, אלא בענבים, כי דברי תורה נמשלו למים. ואחר כך אומר לנו הרמב״ם, אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהם ומצער גופו תמיד, ולא ייתן שינה לעיניו ולעפפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו באוהלי חכמים. אני רוצה להסביר את דברי הרמב״ם. אפשר להבין אותם בפשט, ואפשר להבין אותם בעומק יותר גדול. אפשר להבין בפשט, התורה היא גדולה, עמוקה, ואם אדם לא ישקיע את כל הכוחות שלו בתורה, לא יצליח לגדול בתורה. כי התורה היא רחבה, רחבה מן ים, עמוקה מאוד, ולכן דברי התורה לא יכולים להתקיים במי שמרפא עצמו עליה, במי שגם לומד, או לומד ככה, ועוד צריך לעשות הרבה דברים. יש לו הרבה תעסוקות נוספות, או אפילו קצת תעסוקות נוספות. צריך, אדם שרוצה לזכות בתורה, בגלל גדלותה, הוא חייב לשקוע בה, וכשהוא עוסק בתורה, לשכוח כל הדברים האחרים. ממית עצמו עליה. הכל מת חוץ מהתורה. כן? כמו שאדם אומר, כשהוא אוכל, יש אנשים מתבטאים שאני מת לאכול, מת ללמוד. זאת אומרת, הוא מתכוון כנראה, כל הדברים האחרים בטלים חוץ מהאוכל. חוץ, רוצה ללמוד. והעומק של הדברים, זה לא רק בכמות. התורה היא גדולה לא רק בכמות ובעומק השכלי המחשבתי. צריך להידבק בתורה, כי התורה אלוקית. וכדי לקנות את התורה צריך להיות במדרגה של התורה. והמדרגה של התורה, מדרגה אלוקית, מדרגה עליונה. ואם אתה גם לומד תורה, אתה לא מבין את המדרגה שלה. אתה לא מתייחס אליה כמו שהיא. כי התורה היא תורה, ריבונו של עולם, תורת השם. ואתה הולך לפגש עם דבר השם, אתה מוכרח להתבטל אל, 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 אל דבר השם. אתה לא יכול לקבל את דבר השם ולא בהכרת הגודל של הדברים, שאתה מרגיש ביטול כלפי רצונו של ריבונו של עולם. ביטול כלפי דבר השם, הנאמר בתורה. אתה, אם אתה ניגש גישה נכונה אל התורה, מברך בתורה תחילה, כן? ומבין את ערכה הגדול של התורה שבחר בנו מכל עמים, נתן לנו את תורתו, ריבונו של עולם נתן לנו את התורה, ואתה מתייחס לתורה כתורה של ריבונו של עולם, אתה מרגיש ביטול כלפי דבר השם. ואז שום דבר לא יכול להיות בעל ערך לעומת לימודה של התורה. וזה הכוונה, שהתורה לא מתקיימת במי שמרפא עצמו עליה. זאת אומרת, זה לא רק דבר חיצוני, טכני, שאתה רוצה גם ללמוד וגם לעשות דברים אחרים, וגם לבלות וגם וכו' וכו', אלא אתה רוצה, התורה היא גדולה, צריך להקדיש את כל הכוחות. עוד יותר עמוק, התורה עליונה אלוקית. צריך להתבטל אל התורה. רמב"ם ממשיך, אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם לומד רוב חוכמתו אלא בלילה. לפיכך, מי שרצה לזכות בכתר התורה, ייזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה ואכילה ושתייה ושיחה. אפילו אחד. לא מדברים על אונס, רחמנא פטרי. אבל הרמב״ם אומר, כי עניין תורה צריך להיות מוחלט. כשרוצה לזכות בכתרה של תורה, צריך להתמסר אליה התמסרות מלאה. אם אדם אומר לעצמו, אני עם התורה חוץ מיום אחד בשנה, זה לא התמסרות מלאה. פעם בשנה אני רוצה לעשות דברים אחרים. זה לא התמסרות. צריך ביטול גמור. אם נשאר איזה שארית, חסר משהו בהתקשרות אל עניינה של התורה. ואני רוצה להוסיף כאן עוד נדבך. זה הלימוד המיוחד שאנחנו למדנו בבית המדרש שלנו. הגישה לתורה בהכרת ערכם של ישראל. בהכרת הסגולה. מה שמורנו ורבינו הרב צבי יהודה היה משנן לנו תמיד, שלא בירכו בתורה תחילה, שלא בירכו את הברכה הראשונה שמברכים כשעולים לתורה, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זאת אומרת, שאנשים ניגשים לתורה בלי הכרת הבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. ההכרה הזאת נותנת משמעות לתורה. בנצח ישראל בפרק י' א' הוא מדבר על זה. אחד הדברים המייחדים את ישראל זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים וטבע בנו טבע עליון אלוקי, וזה בעצם המאפשר לנו בכלל להיות עוסקים בתורה. כי התורה היא עליונה, אלוקית. וכדי לעסוק בה צריכים להתאים לה, ולהתאים לה צריך נפש מיוחדת נשמה מיוחדת, עליונה, אלוקית, שמתאימה לתורה האלוקית. וזה הקדוש ברוך הוא טבע בנו, כשהוא הוציא אותנו ממצרים, נתן לנו את התורה, וזה, השורש הזה היה כבר טבוע בסגולה שנמשכת, כפי שאומר הכוזרי מאדם הראשון, שאחר כך נשתלשלה והתגלגלה אל האבות ולבנים, והתעצמה אחר כך בבחירה האלוקית הכלל ישראלית, ביציאת מצרים ובמתן תורה. וכשאנחנו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא בחר בנו וטבע בנו טבע עליון אלוקי שמאפשר לנו לעסוק בתורה. כשאדם ניגש אל התורה מתוך הכרת הערך הסגולתי, הוא ניגש לתורה מתוך תחושה של קשר פנימי, של הכרה פנימית, של הכרת הגודל של עניינה של תורה, שריבונו של עולם רומם אותנו כדי שאנחנו נוכל לזכות בלימודה של התורה, בקבלת התורה. ואז כל קבלת התורה היא נעשית יותר קשורה, יותר עוצמתית, יותר פנימית, יותר מתחברת אל המציאות שלנו. אנחנו מתחברים אל המציאות של התורה, אל עניינה של התורה. וזה כמובן מחדד גם את החריפות של מי שחס וחלילה לא שוקד על התורה. שהטבע הפנימי שלו, האלוקי, שהקדוש ברוך הוא טבע, והוא לא נוהג כמו שהוא נבחר על מנת לנהוג להיות מחובר אל התורה, אז הפגם הוא נורא. אם אין בחירה, אם אין סגולה, רק בחירה, הפגם הוא לא כל כך נורא. אבל אם הקדוש ברוך הוא תביע בנו סגולה עליונה, סגולה אלוקית, והיא לא יוצאת מן הכוח אל הפועל, זה מחריף את החומרה של הביטולה של תורה, של קיומה של תורה. מצד אחד, ומצד שני כמובן זה מגדיל את הגודל של עניינה של שקידת התורה, של התאמת התורה, שאנחנו עוסקים בדבר שהוא תואם את הנפש האלוקית שלנו. דיברנו כמה פעמים בשבתות האחרונות, הזכרנו את הדבר הזה, שהדרך, דרך האמונה שאנחנו הולכים בה, דרך של מרן הרב, להעלה על הדעת שמישהו, שזה דרך, מכיוון שאנחנו מסתכלים באופן חיובי על כל עם ישראל, ולמרות שחלקים מעם ישראל הם לא שומרי תורה ומצוות, וחלקים אחרים הם לא רק לא שומרים, אלא מתנקרים ועוזבים, וכאילו במזיד. ואם מתחברים אל אנשים כאלה, זאת אומרת שזה לא כל, אפשר יהיה לחשוב שזה לא כל כך רואים בחריפות את עזיבת התורה והמצוות. ואנחנו כבר אמרנו שלא כן הדבר, אלא להפך. ההסתכלות שלנו על האחדות של עם ישראל ועל הצורך לשמור על האחדות היא מפני הכרת הסגולה, מפני הכרה שעם ישראל הוא עם אלוקי, ולכל אחד מישראל יש נשמה אלוקית, ואף על פי שהיא נמצאת בתוך אפילו עטופה בהרבה קליפות, אבל בפנים יש נשמה אלוקית. היעלה על הדעת שאם יהלום יקר מאוד יתלכלך בלכלוך הכי לא נעים, לא רוצה לתת דוגמאות, כן? אבל בלתי נסבל. יהלום יקר ביותר שווה און עתק, אבל הוא מלוכלך נורא נורא נורא, אי אפשר לגוע בו, אי אפשר להתקרב אליו, לא הריח ולא המראה, ובלי אפשר. אז מה? נזרוק אותו לפח? אפשר לוותר על היום הזה? צריכים לחפש את הדרך, ללבוש כפפות, לשים מסכה, ל- לחפש את הדרך, אבל לטפל ביהלום, לא לוותר על זה. לא מבטרים על יהלום כזה, כמה שהוא יהיה מלוכלך. וזה המצב של יהודי, שבפנים יש לו נשמה אלוקית, ובהתנהגות שלו, הוא ירודה, היא איומה ונוראה. הוא עושה דברים של קלקולים נוראים, איומים ונוראים. אבל הנשמה האלוקית נשארת בתוכו. היא לא יוצאת. אי אפשר להפקיע את הסגולה האלוקית שישנה בתוך האדם. ולכן אין ברירה, אי אפשר להיפרד מכלל ישראל. רק צריך כמובן, לא רק צריך, זה בלתי אפשרי להתקרב אל כל הלכלוך הזה. אז צריך למצוא את הדרכים, איך להיות מחובר מצד אחד אל היהלום הפנימי, ומצד שני איך להדוף ולנקות ולמרק את, את, את הקלקולים החיצוניים שנמצאים. וההכרה הזאת שיש באדם סגולה אלוקית, היא מחריפה את, את הכאב על הקלקולים. היא לא הופכת מי ש... אם אנחנו רוצים לחבק את כל עם ישראל, מפני שכל עם ישראל הם סגולה, זה לא ממעיט, אלא להפך, זה מחריף. כיוון שאנחנו מכירים את הסגולה, אז נהיה לנו עוד יותר מזעזע הדבר הזה, שהסגולה האלוקית הזאת היא כל כך מלוכלכת, היא כל כך פגומה, היא כל כך גורמת איזה מאוס מבחינת החיצונית שלה, בקליפות החיצוניות שלה. זה מחדד את החריפות של הכאב, ולא ממעט את החריפות. זאת אומרת, יש כאן איזו מציאות מאוד מאוד מורכבת, אבל זאת המציאות, אי אפשר לברוח מהמורכבות הזאת. מצד אחד, כל יהודי יש לו סגולה אלוקית עליונה, שאנחנו צריכים לאהוב אותה. ומצד שני, יש כאלה אנשים שהסגולה שלהם היא כל כך עטופה בקלקולים, וזה עוד יותר מזעזע אותנו בגלל שאנחנו יודעים שיש להם סגולה. כי לא היה להם סגולה, זה היה כל כך נורא. אם עבדים הולכים יחפים, לא נורא. אבל אם שרים הולכים יחפים, אם נשמה אלוקית היא עטופה בקלקולים כאלה, זה הזעזוע, זה הדבר הנורא. זאת אומרת, שתי התחושות הללו הן מוכרחות להיות קיימות, כי זאת המציאות. אז יש כאלה שלא יכולים להחזיק את המורכבות הגדולה הזאת ביחד. הם פשוט לא יכולים לראות את הקלקולים, והם זורקים את היהלום. ויש כאלה שהאור של היהלום הוא כל כך חזק, שהם לא רואים את הלכלוך. גם כן משהו לא בריא בטבע, שאדם אין לו רגישות ולא מסתבב בלכלוך ולא מרגיש, זה משהו לא נורמלי. צריך את שתי הרגשות האלה לשמור כאחד. הן שתיהן קיימות באופן, בצורה הבריאה. זאת ההסתכלות האמיתית של, על המצב של אנשים הרחוקים, רחוקים מתורה ומצוות. מצד אחד כאב נורא, חלק מהדברים זה באמת תינוקות שנשבו, אבל הלכלוך לא נהיה יותר, קצת, החומרה שלו מתקעה קצת, אבל היא לא יורדת לחלוטין. כי אם אתה, כי אונס רחמנא פטרי, ואם אנשים הם בגדר תינוקות שנשבו, אז יכול להיות שהעבירות שלהם לא כל כך בחריפות הנורא, אבל בכל אופן, כל מעשה שיעול קלקול, הוא עושה תומה בנפש. הוא עושה כאילו. זאת ההסתכלות היותר בריאה, היותר אמיתית, נכונה. חייבים תמיד לחדד את שני הדברים גם יחד. לזכור את הסגולה, ומצד שני, לראות את החריפות הנוראה של המעשים המנוגדים לתורה ולמצוות. ואני רוצה לחזור וללימודנו את התורה. הכרת הסגולה היא נותנת לנו איזה חיבור מיוחד, איזה חיוב מיוחד, איזה גודל מיוחד בחיבור שלנו אל התורה. המציאות היא כל כך מורכבת היום בתוך הציבור שלנו. הזכיר היום הרב פישר, הזכיר את המדרש, דברי חכמים, שפשטתי את כותנתי איך החיל בשינה, כאילו היה תירוץ לגולים בבבל, איך נבוא לארץ ישראל, ארץ ישראל היא גרמה לנו עבודה זרה, ועכשיו בארץ בבבל נתנקנו מעבודה זרה, ועכשיו איך נחזור לארץ ישראל, ואנחנו מפחדים מהחטא הזה, שעוד פעם הוא יחזור בחזרה. אבל יש על זה ביקורת בשיר השירים, על זה שהיא אומרת, פשטתי את כותנתי איך החיל בשינה, שהיא אומרת, אני לא רוצה לחזור, כי צריך לדעת לחזור ולהיות בסדר, לא להישאר שם בבבל. המציאות שלנו היום, לא נרחיב עכשיו איך לבאר, איך נגרם המצב הזה, שדווקא בתקופה הזאת שחזרה לארץ ישראל, בדורות האחרונים, שאנחנו מקרבים יותר ויותר לימות המשיח, המציאות היא כל כך נפולה וירודה, ויש כל כך הרבה קלקולים וריחוקים, ואנחנו בארץ ישראל לא רואים אפילו את כל הקלקולים שישנם, מה שקורה בחוץ לארץ, כל נישואי התערובת וכל הירידות הרוחניות שיש שם, זה כהנה וכהנה לעומת מה שיש כאן בארץ ישראל. זה מחייב אותנו. זה מחייב את כל מי שמבין את החומרה של המציאות הזאת, זה מחייב אותנו להיות למאורות גדולים, להקים מתוכנו כוחות כאלה רוחניים שמצליחים לעשות מהפך ושינוי בכל ההידרדרות הזאת, ולעצור את זה ולהפוך את הדור הזה לדורנו לדור של תשובה, ולא של תשובה קטנה אלא של תשובה גדולה, של תשובה עם אמונה גדולה, מדור של קיים מצוות בין אדם לחברו, בין אדם למקום, ובין אדם לעמו, בין אדם לארצו. ובשביל זה צריך להשקיע. ולכן, אני עוד פעם רוצה לזרז למזורזים שכמותכם ירבו בישראל. ואני אומר במפורש, אני יודע שאתם מזורזים, ואחרת לא היה הטעם לפנות אליכם. אבל אני חושב שאנחנו חייבים להיות עוד יותר טובים ממה שאנחנו, ועוד יותר שוקדים ממה שאנחנו, ולהפוך את התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה אחרי חג השבועות לחודשיים קיץ, למרות החום, למרות כל ההפרעות וחתונות והאירוסים וכו', שזה יהיה חודשיים, יש לנו חודשיים בערך עד תשעה באב, חודשיים של שקידה, ואיש לרעהו יאמר חזק. אחרי שדיברתי במוצאי שבועות על כשכולם ביחד בתפילה, באו כמה אנשים, אמרו לי אנחנו מתפללים ותיקין, והמון תירוצים יש למה לא להתפלל עם הישיבה. יש לי תירוצים למטה ויש תירוצים למעלה, לא נהיה יותר מהדר לקום מוקדם ואחר מהדר לקום מאוחר. אני לא מסכים לשום אפשרות, רק בישיבה. זה המקום הכי טוב, יותר טוב מוותיקין, יותר טוב מוותיקין מאוחר, יותר טוב מהכל. על התפילה, ואחר כך להתחיל אחר כך את היום עם לימוד של יראת שמיים, ומתוך כך ראשית חוכמה יראת השם, מתוך כך לימוד התורה, ולהגיע לידיעת מסכת נדרים על בוריה בעד סוף הזמן. בזמן הבא בעזרת השם נלמד כבר מסכת אחרת, ולשאוף, ואני לא אומר להסתפק בנדרים, אבל זה היה בתורת המינימום, כן? אבל אם לא משקיעים, לא מגיעים. זה ברור. והרמב״ם כאן אומר, אני מציע שכל אחד שרוצה זירוז, ייקח את הרמב״ם בהתחלת כל יום, ויקרא את את ההלכות הללו של הרמב״ם, זה יעזור לו עד הערב, מחר בבוקר ייקח את זה עוד פעם. אם הוא רוצה לגוון, ייקח פעם אחרת את הלכות תלמוד תורה של ביורי דעה, ויקרא את כמה הלכות שם, ושם כתוב שאין מסיחים בבית המדרש, אלא בדברי תורה. ואפילו מי שנתעטש, אין אומרים לו לרפואה. כשאני הייתי בחור צעיר, בן 17, אולי אפילו פחות קצת, היה לנו חברותה בערב, זה היה עוד כשהיינו בקרן ביבנה בשנה הראשונה, ולא היה הרב, ראש הישיבה לא היה, ומשגיח לא היה, רק ישבנו 10 חבר'ה ולמדנו, אז כדי לשקוט בערב, בסדר, אז לפני התחלת הסדר הוצאנו את השולחן ערוך יורדי היורה הגדולים כאלה, ולמדנו אין מסיחים בבית המדרש אלא בדברי תורה. ואפילו מי שנתעטש, אין אומרים לו לרפואה. ויש מחלוקת בין השח ועתה, אז עם היום שלא כל כך מדקדקים, אם מותר להגיד לרפואה או אסור להגיד לרפואה. אז בזה נשארנו בספק איך לעשות, אם להגיד לבריאות אם מישהו יתעטש או לא. חוץ מזה לא נשאר שום ספק שרק לומדים. זה היה עוזר עד סוף הסדר. מחרת עוד פעם למדנו. אז זה עצה של מתוך ניסיון. אז בעזרת השם שלנו תקופה של עלייה בתורה, של שקידה בתורה, של סייעתא